שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. לפני כמה שבועות איחדנו כמה שיעורים לדיון בנושא החשמל. אחת השאלות שדנו בהם הייתה שאלה האם תאורה חשמלית יכולה להיחשב לאש. כפי שאתם אולי זוכרים, דיברנו על הנושא בהקשר של מלאכת הדלקה, מלאכת הבערה בשבת ומלאכת בישול. האם הבערה של נורה חשמלית, הדלקת נורה חשמלית, נחשבת להבערה אסורה בשבת? והאם בישול באש חשמלית, בישול במיקרוגל, בישול בתנור חשמלי או בישול בכל מכשיר חשמלי אחר, יכול להיחשב לבישול האסור בשבת? זה היה הקשר שדנו בו לפני כמה שבועות. היום אני רוצה לחזור לאותו נושא, לאותה סוגיה, ולדון בה מנקודת מבט אחרת. מי שיסתובב בחוצות הערים בימים הקרובים, יגלה ודאי כי במקומות רבים מדליקים חנוכיות חשמליות. עד לפני כמה שנים, עד שהחשמל הפך לנוח וזמין כל כך, כולם היו מקיימים את מצוות הדלקת נר החנוכה בנרות רגילים. בשנים האחרונות, בנוסף לנרות הרגילים שכל אחד מאיתנו מדליק בביתו, יש רבים הנוהגים להדליק נורות חשמליות, חנוכיות חשמליות, לפעמים בצבעים שונים, בחוצות הערים, כדי להגדיל את פרסום הנס, וכדי לפרסם ולהזכיר לכולם שאלו ימי החנוכה. האם יוצאים ידי חובת הדלקת נר חנוכה בהדלקת נורות חשמליות? כמו שנראה בהמשך, השאלה הזאת קשורה לשאלה שדנו בה לפני כמה שיעורים, האם תאורה חשמלית נחשבת לאש? אבל לנרות החנוכה ישנן דרישות הלכתיות מיוחדות שמייחדות אותן על פני הלכות אחרות שגם הן דורשות אש. לכן הנושא הזה של הדלקת נרות חנוכה בנורות חשמליות הוא פתח לנושאים אחרים. בעיקר נרצה לדון בהמשך בשאלה של השפעת האדם המדליק את הנורה החשמלית. האם אדם המדליק נורה חשמלית, או אדם המדליק מכשיר חשמלי בכלל, נחשב לעושה המלאכה? האם נורה חשמלית שאני הדלקתי נחשבת להודלקה בגללי, או שהיא נחשבת להודלקה רק בעקיפין, אני רק התחלתי מסלול שהסתיים בהדלקת הנורה? זו שאלה שנגיע אליי בהמשך, וכמו שנראה היא רלוונטית לשאלה האם אפשר לצאת ידי חובת נרות חנוכה בהדלקת נורות חשמליות, אבל גם לשאלות רבות אחרות חשובות לא פחות. ובכן, האם אפשר לצאת ידי חובת הדלקת נר חנוכה בנורות חשמליות? לכאורה, הדרישה הבסיסית מנר חנוכה היא דרישת האור. הסיבה שבגללה תקנו חז"ל להדליק את נרות חנוכה היא פרסום ניסה, לפרסם את הנס. נס זה אינו מתפרסם על ידי הנר הדולק, ואף לא על ידי הברכה או השירים שנאמרים כאשר מדליקים אותו. הנס מתפרסם בראש ובראשונה על ידי האור. הנר מפיץ אור, וכך כל אדם שעובר למטה ברחוב ורואה שבחלונות הבתים דלוקים נרות חנוכה, נזכר שהיום חנוכה ונזכר בנס שהראה לאבותינו לפני מאות שנים. נורות חשמליות, כל הנורות החשמליות, מעצם טבען, מקיימות לדרישת האור. הן מפיצות אור, ולעיתים קרובות האור שלהם אפילו צלול, בהיר ויפה יותר מהאור שמפיץ נר חנוכה רגיל. ובכן, לפי הדרישה הזו, לכאורה אין פסול בשימוש בין נורות חשמליות לנרות חנוכה, ואולי אפילו אין עדיפות. סימוכין לכך שהדרישה ההלכתית העיקרית מנרות חנוכה היא דרישת האור, ניתן להביא מהגמרה. הגמרה כותבת, כל השמנים כולן יפים לנר, כלומר, בכל השמנים אפשר להשתמש לנרות חנוכה, ושמן זית מן המובחר. שמן זית הוא הכי טוב. הוא מסביר הבעיה, מדוע שמן זית הוא עדף על פני שמנים אחרים. היי צליל נאורי תפי. כלומר, אורו של זה צלול יותר. לכאורה, לפי דברי הבעיה, הקריטריון ההלכתי היחיד לנרות חנוכה הוא צלילות האור, בהירות האור ואיכותו. נורות חשמליות מכל הסוגים ומכל המינים, ודאי מפיצות אור יפה ונעים, ואם כך, לכאורה, יש עדיפות להשתמש בנורות חשמליות כדי לפרסם את הנס באמצעותן. ואכן, כמה מהאחרונים כתבו שבדיוק בגלל סיבה זו ראוי להשתמש בנורות חשמליות להדלקת נר חנוכה. רוב האחרונים חלקו על גישה זו וטענו שנורות חשמליות לכתחילה עדיף לא להשתמש בהם לנרות חנוכה, ובדיעבד מי שאין לו אלא נורה חשמלית ידליק אותה ללא ברכה. חלק מהפוסקים כתבו להדליק עם ברכה, חלק כתבו להדליק בלי ברכה. מכל מקום, רוב הפוסקים העדיפו את השימוש בנרות רגילים על פני השימוש בנורות חשמליות. מדוע? הסיבה לכך היא דרישות נוספות, דרישות הלכתיות נוספות שההלכה דורשת מנר חנוכה, שאינן מצויות בנורות חשמליות. במאמר שפורסם בתחום מן כרך ט', מנה הרב פייטל לוין 14 דרישות הלכתיות שאינן מתקיימות בנורות חשמליות, אך מתקיימות בנרות אחרים. אנחנו נמנה כמה מהדרישות האלה ונסביר למה הפוסקים העדיפו נרות על פני נורות. הדרישה הראשונה היא דרישת האש. כל הפוסקים אומרים שנר חנוכה מצוותו היא באש. חז"ל תקנו שפרסום הנס לא יכול להיעשות באור סתם, אלא באור שנובע מאש. כאן אנחנו חוזרים לשאלה שהזכרנו אותה לפני כמה שיעורים, האם נורות חשמליות נחשבות לאש? כפי שראינו באותו שיעור, ההלכה דורשת שני תנאים מאש. אש היא צורת אנרגיה שמאירה ומחממת. אם האש איננה מאירה או שהאש איננה מחממת, בוודאי אם היא איננה מאירה ואיננה מחממת, אזי היא איננה נחשבת לאש לפי ההלכה, ואין בהדלקתה איסור הבערה בשבת. באופן דומה, אש כזו שאיננה מאירה או איננה מחממת, אי אפשר לצאת בה ידי חובת הדלקת נר חנוכה. נורות ליבון, נורות האגס הרגילות, הן אש, הן מאירות והן מחממות. כל אדם שיגע בנורת ליבון כאשר היא דולקת, יגלה שהיא מאוד מאוד מתחממת בשעה שהיא דולקת. לכן נורות אלו נחשבות לאש על פי ההלכה. הדלקתן בשבת אסורה מדאורייתא, משום איסור מבעיר, ולכאורה, לפי דרישה זו, ניתן להשתמש בהן להדלקת נר חנוכה. נורות חשמליות אחרות, כמו נורת ניאון, נורת הלוגן ונורת לד, נורות אלו אינן נחשבות לאש על פי ההלכה, שכן הן אינן מתחממות כאשר הן בוערות, ולכן אין ספק שאי אפשר להשתמש בהן להדלקת נר חנוכה. דרישה נוספת שהוזכרה בפוסקים לגבי הדלקת נר חנוכה היא דרישת חומר הבערה. באותו שיעור התייחסנו לדרישת חומר הבערה, וקבענו שדרישה זו אינה חיונית להגדרת האש על פי ההלכה. אש שהיא מחממת ומהירה, אך איננה מחלה חומר בערה, נחשבת עדיין לאש על פי ההלכה. לכן נורת להט שהיא מחממת ומהירה, אך אי אפשר לראות איזה חומר בערה שהיא מחלה בבערתה, נחשבת לאש על פי ההלכה, והדלקתה בשבת אסורה משום הבערה. אמנם, הרב אוירבך טען שלעניין נר חנוכה הדין שונה. ההלכה דורשת שנר חנוכה ידלק דווקא בצורת בעירה שמחלה חומר בעירה. הסיבה לכך, לדעת הרב אוירבך, היא פשוטה. כזכור לכולנו, חז"ל תקנו את מצוות הדלקת נר חנוכה בין השאר לזכר הנס שהרה במקדש. לזכר הנס שהרה לחשמונאים שנכנסו למקדש ומצאו שם פח שמן זית זך חתום בחותמו של כהן גדול, שלכאורה השמן שבו היה אמור להספיק לבערה של יום אחד בלבד, והרה נס והשמן הספיק לשמונה ימים תמימים. אם כן, אומר הרב אוירבך, כל עצמו של נס החנוכה הרה בכילוי חומר בערה, בחומר בערה שהיה אמור להספיק ליום אחד והספיק לשמונה ימים. כיצד אפשר אם כן לקחת נורה חשמלית שאינה מחלה כלל חומר בערה ולהזכיר באמצעותה את הנס שהרה כולו בגלל חומר בערה שהספיק בנס ליותר זמן ממה שהוא היה אמור להספיק? במצוות הדלקת נר חנוכה, טוען הרב אוירבך, יש דרישה הלכתית מיוחדת. מעבר לדרישה הלכתית לאור ולאש, ישנה דרישה לאור שמובער על ידי אנרגיה המחלה חומר בערה. לכן, טוען הרב אוירבך, אין אפשרות להשתמש בנורה חשמלית, אפילו בנורת להט הנחשבת לאש על פי ההלכה, להדלקת נרות חנוכה. דרישה הלכתית נוספת שאף אותה מזכיר הרב אוירבך, היא דרישת השמן. זו דרישה דומה לדרישה הקודמת. ברור שעל פי ההלכה, כל הנרות קשרים לנור חנוכה, ולא רק נרות שמן. אך צריך, לדעת חלק מהפוסקים, צורת בעירה דומה לשמן, שכן בשמן הראה הנס. לכן, נרות שמן ודאי קשרים, ואף מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בנרות שמן. נרות חלב או נורות שעווה, שמזכירים את השמן, גם הם קשרים, שכן אדם המסתכל בהם רואה את חומר הבעירה הולך וחלה, ונזכר בנס שהראה בשמן במקדש. אולם נורות חשמליות, שפועלות בצורה שונה לגמרי מנר שמן ואינן מחלות חומר בעירה, נורות אלו אינן קשרות לנר חנוכה, לדעת פוסקים אלו, ולכן אין אפשרות להשתמש בהם לקיום מצוות נר חנוכה. דרישה הלכתית נוספת שמוזכרת על ידי חלק מהפוסקים היא דרישת הפתיל והכלי. על פי הקבלה ישנה חשיבות לפתיל שבו דולק נר החנוכה ולכלי שעל גבו הוא דולק. כמובן שפתיל וכלי רגילים אין בנורות חנוכה. ייתכן להתייחס לחוט הלהט של נורת הלהט ולבית הנורה שעל גביו היא דולקת כאל פתיל ואל כלי הלכתיים. אולם ברור שהפתיל והכלי הרגילים אינם דומים כלל לחוט הלהט ולבית הנורה. על כן, כתבו חלק מהפוסקים, כדי להשיג את היתרונות שמוזכרים בחוכמת הנסתר להדלקת נר חנוכה, ראוי להדליק את הנרות דווקא בנרות שיש בהם פתיל וכלי, ולא בנורות חשמליות שהקשר בינן לבין הפתיל והכלי הוא יחסית עמום. דרישה נוספת שאזכיר בקצרה היא דרישת הנר הבודד. אסור להדליק נרות חנוכה באבוקה או במדורה. השאלה האם נורות חשמליות נחשבות לאבוקה או למדורה או לנר בודד היא שאלה קשה, שכן קשה להבחין, כמו שאפשר להבחין בנר בודד, בין נורה מבוססת על חוט להט אחד לבין נורה מבוססת על שניים או שלושה חוטי להט. לכן זוהי שאלה קשה. מכל מקום, הפוסקים שכתבו שאפשר להשתמש בנורות חשמליות להדלקת נרות חנוכה היו צריכים להתייחס גם לשאלה זו ולברר האם נורות חשמליות נחשבות לנר או שמא הן נחשבות לאבוקה או למדורה. דרישה נוספת שהזכירו הפוסקים היא הדרישה שהנר יכול לבאור במשך מחצית השעה. דרישה זו למעשה מופיעה כבר בגמרא ובעקבותיה בשולחן ערוך. כל אדם המדליק נר חנוכה בשמן יודע שעליו לשים כמות שמן המספיקה לבערה של חצי שעה. ובכן, מה הדין בנורת להט? האם היא יכולה לדלוק במשך חצי שעה? ברור שהתשובה תלויה בשאלה האם חברת החשמל תמשיך לספק במהלך מחצית השעה הקרובה את האנרגיה לדלקתה של נורת הלהט. אם חברת החשמל תפסיק לספק את האנרגיה, תפסיק לייצר חשמל, או שתארה חס וחלילה הפסקת חשמל, נורת הלהט תיקווה מיד. אם חברת החשמל תמשיך לספק את האנרגיה באופן שגרתי, כפי שהיא עושה כל הזמן, אזי נורת הלהט יכולה להמשיך לבאור הרבה יותר מחצי שעה. ובכן, האם מתייחסים לנורת הלהט כאל מחוברת לחברת החשמל, כאל מחוברת לתחנת הכוח וכאל כלי אחד הכל ביחד, או שמה צריך להתייחס לנורת הלהט בתור כלי נפרד ואל תחנת הכוח בתור כלי נפרד? תחנת הכוח מספקת אנרגיה, אולם נורת הלהט כשלעצמה אין בדי כוח כדי לבאור חצי שעה. בשאלה זו נחלקו הפוסקים. הפוסקים שהתירו שימוש בנורת להט כנרות חנוכה, מן הסתם טענו שהפסקות חשמל אינן שכיחות, ושבתחנת הכוח יש די חומר בעירה, ובכלל שאי אפשר לנתק את נורת הלהט מתחנת הכוח שמחוברת אליה. הפוסקים שאסרו שימוש בנורות חשמליות כנרות חנוכה, טענו בין השאר שאין קשר בין הנורה לבין תחנת הכוח, וכי יש לבדוק את האנרגיה העצורה בנורה עצמה, שהאנרגיה שבתחנת הכוח עצמה מתחדשת מדי שנייה על ידי תחנות הכוח, ולכן אין לומר שבנורת הלהט עצור כוח לבערה של חצי שעה, ובכלל שייתכן שתהיינה הפסקות חשמל שיגרמו להפסקה מיידית של פעולת הנורה, ולכן עדיף להשתמש בנר שחומר הבערה שלו, האנרגיה שמשמשת להדלקתו, צמוד אליו, ולא בנורה חשמלית שהיא רחוקה מחומר הבערה, ואין לנו שום ודאות שהיא תמשיך לדלוק במשך מחצית השעה. ייתכן שיש לדמות שאלה זו לשאלת הברכה על מים היוצאים מהברז. כידוע, מותר לברך ברכת הנהנין רק על אוכל הנמצא לפניי. האם מותר לברך ברכת שהכל נהיה בדברו ולשתות ממים היוצאים מהברז? רוב הפוסקים כתבו שהדבר מותר. צריך לפתוח את הברז, לראות את המים היוצאים ממנו, ואז לברך שהכל נהיה בדברו ולשתות ממי הברז. ברור לכולם שהברכה אינה נעשית על אותם מים שאותם שותים. הברכה נעשית על המים היוצאים מהברז בשעת הברכה, והמים ששותים מהם הם מים שיוצאים מהברז מאוחר יותר. ובכל זאת כתבו הפוסקים שהדבר מותר. הרי לנו שכאשר יש זרימה ממושכת ורציפה, שאין סיבה שהיא תיפסק פתאום, של מים, הזרימה כולה נחשבת לחומר אחד, וניתן לברך על תחילת הזרימה ולשתות מהמשכה. באופן דומה לכאורה גם נורת הלהט, אם הנורה כבר דולקת אפשר לברך עליה, ואחר כך הנורה תמשיך לדלוק בגלל המשך פעולת תחנת הכוח. אין הדבר נחשב לשתי הדלקות נפרדות, אלא להדלקה אחת ממושכת, שבלי סיכוי גבוה להפסקות חשמל אין סיבה שהיא תיפסק פתאום. דרישה אחרונה שנזכיר מנרות חנוכה שהוזכרה בפוסקים היא הדרישה לפרסומי ניסה. גם הפוסקים שכתבו שמותר להשתמש בנורות חשמליות כנרות חנוכה הסבירו שאין להשתמש בנורה שדלוקה ממילא בבית, בנורה שדלוקה בכל ימות השנה ולא רק בחנוכה, ויש להדליק נורה חשמלית במקום מיוחד, באופן ייחודי או על גבי חנוכיה חשמלית מיוחדת. באופן כזה מקיימת הנורה החשמלית את הדרישה לפרסום איניסה, לפרסום הנס. מי שרואה אותה אינו יכול לחשוב שזוהי תאורה רגילה, ומבין מיד שזוהי תאורה מיוחדת לכבוד חנוכה, שתכליתה להזכיר את הנס. אם כן, הזכרנו כמה דרישות שמנו הפוסקים מנר חנוכה, מעבר לדרישת האור והאש הבסיסית. הזכרנו את הדרישה לחלות חומר בעירה, בדומה לנס שעירה במקדש. הזכרנו את דרישת השמן, את דרישות הפתיל והכלי, על פי חוכמת הקבלה. את הדרישה שהנר ידלק כפתיל, כנר, ולא כאבוקה או כמדורה. את הדרישה שהנורה החשמלית תוכל לבאור מעצמה מחצית השעה, ואת המחלוקת לגבי דרישה זו. ואת הדרישה שהנורה החשמלית תהיה דלוקה במקום ייחודי או באופן ייחודי, כך שיבצר פרסום איניסה. על דרישות אלו נסובה המחלוקת בין הפוסקים שהתירו שימוש בנורות חשמליות כנרות חנוכה לבין הפוסקים שאסרו זאת. כאמור, חלק מהפוסקים כתבו שלכתחילה ראוי להשתמש בנרות רגילים, בדיעבד אדם שיש לו רק נורות חשמליות ישתמש בהם לנרות חנוכה, ונחלקו הפוסקים האם יברך עליהם. הדרישה ההלכתית האחרונה שברצוני לעמוד עליה היא דרישת ההדלקה. כאשר אנו מדליקים נרות חנוכה אנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. האם אדם המדליק נורה חשמלית נחשב למדליק נורה חשמלית? או שמה הוא רק יוצר את המצע, הוא יוצר את התשתית להדלקת הנורה החשמלית, אך איננה מדליק אותה בעצמו? אדם המדליק אש עושה זאת בצורה פשוטה, לוקח גפרור ומדליק את האש. אף אדם שמסתכל מהצד אינו יכול לחלוק על כך שהאדם הדליק את האש. האש נדלקה בגלל האדם, והאדם גרם להדלקתה באופן מיידי וישיר. אולם אדם המסית מתג וגורם בכך להדלקת נורה חשמלית, האם ההלכה מתייחסת אליו כאל מדליק הנורה החשמלית? מצד אחד, הוא הגורם האנושי היחיד, הוא היחיד שגרם להדלקת הנורה. מצד שני, הוא רק התחיל שרשרת. לו היינו מסתכלים מאחורי המתג, היינו רואים שהאדם רק הסית מתג, שסגר מעגל חשמלי, שאפשר לזרם החשמלי לזרום דרך המעגל, וכך הצליח הזרם החשמלי, האלקטרונים הקטנטנים שיוצרים את הזרם החשמלי, להדליק את הנורה. האם הסטת המתג הזה נחשבת לפעולה ישירה או לפעולה עקיפה? חלק מהפוסקים כתבו שזוהי פעולה ישירה, שהאדם המסית את המתג נחשב למדליק הנורה, ועל כן הוא יכול לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. חלק אחר מהפוסקים כתבו שזוהי פעולה עקיפה, ולכן אין האדם יכול לברך כך, ואין אי אפשר להשתמש בנורה חשמלית כנרות חנוכה, או לפחות אין אפשרות לברך עליהן את ברכת נרות החנוכה. על מה מבוססת מחלוקת זו? באחד השיעורים הקודמים ראינו את נושא הגרמה, אדם הגורם בעקיפין לפעולה מסוימת. כפי שראינו באותו שיעור, למרות שאסור בשבת לחבות אש, כותבת המשנה שמותר לחבות אש בעקיפין. אדם שפרצה שריפה בביתו, ממליצה לו המשנה לקחת כלים מלאים מים ולהקיף בהם את השריפה. ידוע לכולם שכאשר האש תתפשט, היא תגיע לקדים, תשרוף אותם ותפוצץ אותם, המים יישפכו ויחבו את האש. אולם פעולה אחרונה זו, כיבוי האש, איננה נחשבת פעולתו של האדם שהניח את הקדים. האדם רק גרם בעקיפין לכיבוי האש, הוא לא קיבה אותה בידיים. וגרימה כזאת בעקיפין נחשבת בשבת לגרמה, והיא מותרת במקום צורך או במקום הפסד גדול. גרמה היא מושג חשוב בהלכה גם בעניינים נוספים. בענייני נזיקין למשל, אחריותו של אדם שגורם לנזקו של הזולת פחותה מאחריותו של אדם אחר שמזיק לו במישרין. בענייני עונשין, בעניינים פליליים, אדם שהורג את השני באופן ישיר, אחריותו רבה יותר והוא נענש באופן חמור יותר מאדם שרק גורם בעקיפין להריגתו של חברו. מושג הגרמה הוא מושג כללי בהלכה ויש לו חשיבות רבה. גם לענייננו, כפי שאמרתי, מושג הגרמה הוא המושג העיקרי. האם אדם המדליק נורה חשמלית נחשב למדליק הנורה באופן ישיר, או שמה הוא רק מבצע פעולה של גרמה, הוא רק גורם בעקיפין להדלקת הנורה? האחרונים נחלקו במחלוקת דומה לשאלה זו סביב הנושא של תחינה באמצעות ריחיים של מים. תחינה היא אחת מלמתי תוות המלאכה. אסור לטחון ביד בשבת, והתוכן עובר על איסור מלאכה בשבת. האם מותר לטחון בשבת באמצעות ריחיים של מים? המגן אברהם, אחד מגדולי הפוסקים וגדול מפרשי השולחן ערוך, כותב, אפילו נותן הישראל לריחיים בשבת, ליקה חיוב חטאת, אין חיוב חטאת, עד שיתחון בריחיים של יד. לדעת המגן אברהם, אדם התוכן בשבת בריחיים של יד, בריחיים ידניות, עובר על איסור תחינה בשבת. אולם אדם התוכן באמצעות ריחיים של מים, ומניח חיטים מתחת לריחיים שפועלות באמצעות כוח המים, אדם זה אינו עובר על איסור תחינה בשבת, ועובר על האיסור רק בגרמה. החתם סופר חלק על דבריו, והביא אחרונים אחרים, ביניהם אבן העוזר, שחלקו על המגן אברהם, וכתבו שיש בזה חיוב חטאת. לדעתם, גם אדם שמניח חיטים מתחת לריחיים של מים, גם הוא חייב חטאת בשבת, וגם הוא עובר על איסור תוכן מדאורייתא. מהי הגדרת הגרמה המנתקת בין האדם לבין הפעולה שהוא גורם לה? הרב אורי דסברג כתב בתחום עם מאמר חשוב על חליבה בשבת באמצעות גרמה, ובה הוא טען שישנם שני סוגים של גרמה בשבת. המשותף לשני סוגי הגרמה הוא שהפעולה מתרחשת בהפסק זמן. האדם מבצע את הפעולה שלו בנקודת זמן אחת, ולאחר פרק זמן משמעותי כלשהו, שיכול להיות דקה, שתי דקות או אפילו כמה שעות, מתרחשת התוצאה הרצויה. בדוגמה של המשנה שהזכרנו קודם, האדם מניח את הקדים סביב הבערה, אולם הבערה נחבט רק מאוחר יותר, כאשר היא מגיעה לקדים, מפוצצת אותם, והמים שבהם מחבים את הדלקה. התוצאה אינה מתרחשת מיד עם פעולת האדם, אלא בהפסק של זמן משמעותי. כעת, ישנו הבדל בין שני סוגים של גרמה. יש גרמה טובה, ויש גרמה פחות טובה. גרמה טובה היא גרמה שבה שני השלבים, הפעולה והתוצאה, מנותקים זה מזה. אין להם קשר אחד לשני. לדוגמה, אדם המניח קדים בפני הדלקה, והדלקה מתפשטת, מפוצצת את הקדים ומחבה את המים. האדם עשה פעולה בקדים, אין לו קשר ישיר לפעולה המאוחרת יותר של כיבוי האש. שתי הפעולות האלו, פעולת האדם, הנחת הקדים, ופעולת האש, פיצוץ הקדים וכיבוי הדלקה, הן שתי פעולות נפרדות, שאין ביניהם לכאורה שום קשר. זוהי גרמה טובה, גרמה המורכבת משני שלבים שאינם תלויים זה בזה. גרמה כזו היא גרמה טובה, כי היא נחשבת תמיד לגרמה. גם אם האדם מתכוון לכבות את האש, וגם אם לא היה לו כלל ספק שהאש תיכווה, והדבר היה ברור לגמרי, גם אז הדבר נחשב לגרמה, וגם אז אין בזה איסור תורה. זוהי גרמה טובה. דוגמה לגרמה מן הסוג השני, מן הסוג הפחות טוב, מובאת בגמרא בשבת. הגמרא כותבת, אדם שיש לו שם קדוש שכתוב על בשרו, אדם שרשם על בשרו את שם השם, ורוצה למחוק את השם, אולם כידוע אסור למחוק את השם, אומר רבי יוסי, לעולם יורד וטובל כדרכו, ובלבד שלא ישפשף. מותר לו להיכנס לבית התבילה עם השם הכתוב על בשרו, ובלבד שלא ישפשף את השם וימחוק אותו בידיים. הסיבה לכך שרבי יוסי מתיר להיכנס לתוך מים עם שם הכתוב על הבשר, היא שזוהי גרמה. האדם אינו מוחק את השם הקדוש בידיים, הוא רק גורם, בכך שהוא נכנס לתוך המים, לכך שהשם יימחק מעצמו. זוהי גרמה פחות טובה. מצד אחד, אמנם יש הפסק של זמן בין הכניסה אל המים לבין מחיקת השם, שתתרחש הרבה מאוחר יותר. אולם מצד שני, אין אפשרות לנתק בין שני התנאים האלו, בין שתי הפעולות האלו. האדם שיורד אל המים גורם בכך ישירות למחיקת השם על ידי המים. האדם מכניס את היד לתוך המים, על היד שלו כתוב השם הקדוש, וכך הוא יוצר את התשתית לפעולה הבאה, לפעולה של מחיקת השם על ידי המים. זוהי גרמה פחות טובה, שכן שתי הפעולות פה, הכנסת היד למים ומחיקת השם, הן שתי פעולות תלויות זו בזו, שאינן בלתי תלויות. על כן גרמה כזו מותרת רק אם האדם אינו מתכוון לתוצאה, או שלא ודאי שהתוצאה תתרחש. רק באופנים אלו נחשבות שתי הפעולות האלו לפעולות מנותקות, והאדם שמבצע את הפעולה נחשב למבצע פעולה של גרמה ולא למבצע פעולה בידיים. לסיכום, אם כן, כל פעולה שגורמת באריכות זמן לתוצאה מסוימת יכולה להיחשב לגרמה. לעתים היא גרמה טובה, כאשר היא גורמת לפעולה אחרת שאינה תלויה בה, ולעתים היא גרמה פחות טובה, כאשר הפעולה השנייה שגורמת לתוצאה קשורה אליה ישירות. אם היא גרמה טובה, אזי היא אינה נחשבת למלאכה על פי ההלכה, ואם היא גרמה פחות טובה, היא אינה נחשבת למלאכה רק אם האדם אינו מתכוון לתוצאה, או שלא ודאי שהתוצאה תתרחש. מכל מקום, זוהי הגדרת הגרמה על פי ההלכה. האם לחיצה על מתג חשמלי נחשבת לגרמה? על פי ההגדרות שראינו עכשיו, אין ספק שהתשובה היא שלילית. לחיצה על מתג חשמלי נחשבת לפעולה ישירה. פער הזמן שבין הלחיצה על המתג לבין הדלקת הנורה החשמלית הוא קטן ביותר ואינו מורגש. ההלכה אינה מתחשבת בפערי זמן מינימליים וקטנטנים כאלו, כמו הפער שבין לחיצה על המתג לבין הדלקת הנורה החשמלית. הנורה נדלקת מיד לאחר שהאדם לוחץ על המתג, ולכן אין ההדלקה יכולה להיחשב לגרמה. למעלה מן האמור, נעיר שהאדם גם לא גורם להדלקה בשתי פעולות נפרדות. סגירת המעגל החשמלי יוצרת מיד ובאופן בלתי תלוי את הדלקת הנורה, ועל כן אין ספק שהפעלת מכשיר חשמלי נחשבת לפעולה ישירה על פי ההלכה, ואינה יכולה להיחשב לגרמה. כך כתב החזון איש בעניין חרישה בשביעית: החורש או זורע בשבת במכונה המתוקנת לכך, והאדם לוחץ לחיצה הראשונה, ועל ידי זה מוציא כוח חום הגורם לעדים שיבואו ויניעו את הגלגל, חזון איש מתאר כאן מכונת חרישה, נראה דכל החרישה והזריעה חשיב הגירה דילי, נחשב לחיצים שלו, לחיצים שהוא ירה, ומעשיו. ומכאן לחורש במכונה שמתנעה על ידי קיטור או על ידי חשמל, והאדם מכוון אותה שתלך לפי תלמי השדה, אף אם אין כאן כוח האדם בעצם החרישה, המכונה היא כלי האומנות של האדם וחייב עליה חטאת. אומר החזון איש, כאשר אדם מעוניין לחרוש, ובמקום לעשות זאת בסוס או בידיים, הוא עושה זאת באמצעות מכונת חרישה, הרי האדם הוא החורש, והמכונה היא רק כלי החרישה, היא רק המשמשת את האדם. כשם שאדם החורש בחמור, לא ייתכן לומר שהחמור הוא החורש, והאדם רק מכוון אותו, אלא האדם הוא החורש, והחמור הוא הכלי שבאמצעותו מתרחשת החרישה, כך גם אדם החורש במכונת חרישה, הוא החורש, והמכונה היא כלי האומנות שלו, היא הכלי שבאמצעותו הוא חורש. אדם הרוצה להדליק אור במקום מסוים, ומשתמש לשם כך בנורה חשמלית, הוא המדליק את האור, הוא המדליק את האש. הנורה החשמלית, המעגל החשמלי, אינם מנתקים בין הפעולה שלו לבין הדלקת הנורה, אלא הם הכלי שבאמצעותו האדם מדליק את הנורה. כל מכשיר חשמלי, אם כן, לדעת החזון איש, וכך פסקו רוב רובם של הפוסקים, כל מכשיר חשמלי נחשב ליד ארוכה של האדם, למכשיר שמאפשר לאדם להשיג את רצונו. אדם המשתמש במכשיר חשמלי כדי להשיג תוצאה מסוימת, הוא נחשב לעושה המלאכה, ואי אפשר להתייחס לפעולה זו בתור גרמה. אם נחזור לענייננו, אדם המדליק נורה חשמלית לנרות חנוכה, בהנחה שהדבר ייתכן ומותר על פי ההלכה, יכול בהחלט לברך על פעולתו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. למרות שהוא אינו מדליק את הנורה באמצעות גפרור, אלא באמצעות הסתת מתג חשמלי, הסתת המתג הזה נחשבת לפעולה על פי ההלכה, ופעולת ההדלקה של הנורה נחשבת לפעולת הדלקה שניתן לכנותה הדלקת נר של חנוכה. יהי רצון שיהיה לנו חנוכה שמח, מלא ישועות, ניסים ותשועות לנו ולכל עם ישראל.